כן, זו לא הפסקה האחרונה של הפרק, זו הפסקה האחרונה של הנאום בפרק ד'. אבל רציתי לחזור לפרט מסוים שהושמעת ממני בפסוקים שלפני כן, כשדיברתי על פסוקים כ"ה עד ל"א, ואמרנו שיש כאן את שני היסודות של הגלות מצד אחד והגאולה מצד שני, שכרוכים זה בזה וקשורים זה בזה, והם שני צדדים של אותו מטבע, שהגלות היא אפשרית מפני שבעקבותיה יש הבטחת גאולה, ובשניהם טעו ישראל, אז דיברנו. אבל יש פרט אחד שכמדומני לא הזכרתי אותו וראוי להעיר עליו, והוא שעד כמה שאנחנו רגילים לרעיון התשובה המצווה דפשיטה בתורה, זה לא נזכר עד כאן, לפחות לא כתשובה של אומה בצורה שהיא מתארת כאן, ויש בנקודה הזאת בהחלט, יש לה משמעות. אולי אני אציג את זה כשאלה, איפה היינו מצפים לשמוע את רעיון התשובה לפני כן בתורה? איפה? חטא העגל, מה יש בחטא העגל? ושמה יש תיאור של תשובה? שמה יש בקשה של משה לסליחה, ויש סליחת הקדוש ברוך הוא, יש תיקון החטא במובן של שיבור הלוחות וכו', אבל תשובה במובן של ושבתה עד השם מלך וכל מרוכה וכל נפשך, של הבעת חרטה, של קבלה לעתיד, של חטא רגלים, מה יש?
מבטרים
לעלות בכל זאת לארץ. האם יש לנו מקום של שהתורה מדברת על אפשרות תשובה כדי לתקן גלות? כי הרי זה מה שיש פה אצלנו, נכון? אצלנו יש גלות. עכשיו, לכאורה היינו מחפשים דבר כזה בתוכחה ובחוקותיי, כי שם מדובר על גלות, ולכן יש מקום לשאול האם שם מתוארת גאולה, והאם היא מתוארת כתוצאה של תשובה. אז כדאי להסתכל שם, כי אף על פי שלכאורה הדבר הזה נמצא שם, אבל הסגנון השונה לדעתי הוא מכריע כאן, וזה בפרשת בחוקותיי בפרק כ"ו. אני לא רוצה להרחיב יותר מדי את הדיבור על היחס בין פרשת התוכחות ובחוקותיי לפרשת התוכחות בכתבו, שזה קשור במידה מסוימת לענייננו, אבל לא במידה שמספקת כדי להרחיב עליו את הדיבור יותר מדי. אבל בכל זאת, נקודה אחת כן אני רוצה להעיר. כתוב בפרק כ"ו, כאשר מתואר את הגלות, כתוב פסוק ל"ב, והשימותי אני את הארץ ואתכם מזרה בגויים, הריקותי אחריכם חרב. איפה הגאולה? איפה הגאולה? סליחה? אל תרצה ארץ, זה עדיין לא ממש גאולה, ואתה צודק שזה קשור לעניין, אנחנו נחזור לזה עוד מעט. אבל איפה גאולת העם? אולי נתחיל במם. והתוודו את עוונם ואת עוון אבותם במעלם אשר מעלו בי ואף אשר הלכו עמי בקרי. אף אני אלך עמם בקרי והבאתי אותם ארץ אויביהם, או אז יכנע לבבם הערל ואז ירצו את עוונם. לכאורה תשובה. יש כאן וידוי ויש כאן כניעה. זכרתי את ביעקב והבאתי ישראל והבאתי אברהם ישראל בארץ ישראל, והארץ תעזב מהם ותיר את שבתותיה, בו שמע מהם והם ירצו את עוונם, יענו ויענו ומתבלם ארצו וכו', ואף גם זה ואותם ומתבלם לא מעצים לגלתי. אפשר לומר, יש גם שם את התשובה, אבל כדאי לשים לב להבדל בסגנון, אולי הוא הבדל דק, אבל בכל אופן הבדל. אין שם, וביקשתם משם את השם אליך ומצאת, כי תדרשנו בכל לבבך ובכל נפשך, כמו שאנחנו מוצאים אצלנו. בפרק ד', פסוק כ"ט. אין שם ושבת עד השם אלוהיך ושמעת בקולו. בכלל, אני כבר אמרתי שהפסוקים אצלנו בפרק ד' שמדברים על הגלות והגאולה הם תמצית של דברים שנאמרים במפורט בהמשך, בסוף הנאום השני. לא יודע אם אתם עוד עוקבים את הדבר, אבל הזכרנו שלמשל ועבדתם שם אלוהים מעשה ידי אדם מעץ ואבן נזכר עוד פעם בפרשת התוכחה בכתבו, ורק שם העניין של אבות טוב ידעו, נשמתי שם ידעו וכולי, הכל לקוח משם. וגם העניין של וביקשתם משם את השם לך ומצאת, כדי ישנו לכל אוכל נפשך, זה תמצית של איזה פרק? פרק למד, בדברים, מה יש בפרק למי בדברים? הפרשת התשובה המפורסמת, זאת אומרת, כבר אמרתי, אני רק מזכיר את זה, שפרק ד' שמדבר על הגלות והגאולה, הוא מדבר על זה בקיצור רב, אבל זה יפורט בספר דברים בהרחבה, הן בפרק כ"ח בפרשת הקללות, באותן הצבעות לשון בצורה יותר מפורטת, והן בפרק למי בעניין התשובה. זאת אומרת, כאשר אני בא לדון בגאולה ובחוקותיי, ובגאולה בפרק ד', אני רשאי לצרף לפרק ד' בדברים את פרק ל' ולדוד אותם כאחת, מפני שזה אותם לשונות, זה אותם רעיונות, ולהציב אותם מול בחוקותיי. ואם אנחנו עושים ככה, אז ההבחנה מתחדדת יותר. כבר הייתה קיימת, בדקנו את הלשון של פרק ד' וציינתי שאין בחוקותיי את הלשון של ושבת עד השם אלוהיך ושמעת בקולו בכל רבך ובכל נפשך כי תדרשנו. כל הלשונות שאנחנו רגילים עליהם כתשובה, אדם שב אל השם, מקבל על עצמו, מתחרט על העבר וכו' וכו'. בפרק ל' זה הרבה יותר מפורט, אבל יש עוד נקודה שמחדדת את ההבדל, והיא שבפרשת בחוקותיי הגאולה כתובה בסמוך לגלות באותו הקשר. אין פרק נפרד, אלא אם אתם שמים לב, ויקרא, איזה פרק אמרנו? פרק אביו. אז מיד אחרי שכתוב והבאתי אותם בארץ אויביהם, מיד אחרי זה באותו פסוק, או אז יכנע לבבה מערב ואז ירצו את עמונם ותחרתי את בריתי יעקב וכו'. לא כך הוא בדברים ביחס שבין כ"ח לבין למד. כ"ח שזה פרק הגלות, במה הוא מסיים? בגלות. כפי שאמרתי, זה היה אולי יותר מתאים לומר את זה כשנגיע לשם, אבל כשנגיע לשם עבור עוד הרבה זמן, אז כדאי לתמצית לומר כבר עכשיו. בפרק כ"ח, איך הוא מסיים? ושילחה השם מצרים באוניות. הוא נתחיל לפני זה, בפרק כ"ח פסוק סמך ג' והיה כאשר שפת השם עליכם להטיב אתכם, לעבוד אתכם, יזמין אתכם, להביד אתכם, להשמין אתכם, ופיתחה השם מכל העמים. ועבדת השם אלוהים אחרים בסולד עד עד עבודך עית ואוון. זה הביטוי שראינו בדלת. בגויים מהם לא תרגיע, אלוהים אנוכך פגליך, וכו' וכו'. עד פסוק סמך ח' ושפחה השם מצרים באוניות, בדרך שאמרתי לך להוסיף על לראותה, התמכרתם שם לאויביך לעבדים ולשפחות ואין קונה. זה ממש חושך, לפנים מחושך. ואין כלום, אלה דברי הדביד אשר ציווה, אין קרן אור אחת. אחרי זה פרק כ"ט, כאילו הכל נגמר, ואז בא פרק ל', והיה קרוא לך בברום האלה, הברכה והכללה, שזה המשך של כ"ח, אבל כפרק בפני עצמו. גם הנקודה הזאת ראוי לשים לב אליה, מדוע בחוקותיי הגאולה היא ברצף אחד עם הגלות, ואפילו באותו פסוק, ואילו כאן זה דבר נפרד, זה פרק נפרד שהוא התרחק. הגלות נגמרה, והתפקרתם שם אוהבי חרדים ומשפחות ואין קונה, ורק אחרי זה כפרק נפרד ושבתה וכו'. מה המשמעות של הדבר הזה? ואני, נדמה לי, ואני לא יכול כאן להוכיח את הדברים באופן מדויק, אבל זו התחושה שלי, ואני מנסה לבסיס על הדיוקים בלשון, שיש הבדל מהותי בין הגאולה המתוארת בפרשת בחוקותיי לבין הגאולה המתוארת בספר דברים, הן בפרק ד' שקראנו והן בפרק למד שהוא הפיתוח של פרק ד'. במה הוא ההבדל? ההבדל הוא כזה, אני אנסה להרחיב את עצמי למרות שההבדל הוא דק, אבל אני חושב הוא מכריע. כאשר אתה אומר, או, אולי נתחיל כך, הלשון בפרשת בחוקותיי בפסוק מ"א, הפני אלך עמם בקרי והבאתי אותם אל צבם, או אז יכנע לבבם יערל ואז ירצו את עוונם. תסבירו לי את המשפט, מה זה אז ירצו את עוונם? מתי ירצו, מה פירוש ירצו את עוונם ומתי זה יקרה? כן.
עצם הגלות זה הכפרה.
עצם הגלות היא הכפרה. והבאתי אותם בארץ אויביהם ואז ירצו את עוונם. הגלות מכפרת מצד עצמה. זה מזכיר את מה שנאמר כמה פסוקים קודם שהראו פה עליהם לפני כן בפסוק ל"ד, או לפני כן בלמד ג', והייתה ארציכם שממה ועריכם יהיו חורבה, ומיד אחרי זה אז תרצה הארץ את אבצותיה. כלומר שמע לכם את עודכם אז תשבע את הארץ, הלשון וירצת או תרצה מקבילה לאז תרצו את עוונה. ומה הרעיון השווה? כאשר הארץ נשארת בלי הרב היא מכפרת או מרצה את עוונה. וכשהעם גולה, הגלות של הארץ מכפרת על הארץ, הגלות של העם מכפרת על העם. העצם הגלות. ואם תאמרו לי, אבל הכתוב אוהד יכנע לבבה מערל, אז לכאורה תשובה. זה נכון, אבל לא מדויק, וזה בוודאי לא כמו בדברים. מדוע? כי כתוב, והבאתי אותם בארץ אויביהם, אוהד יכנע לבבה מערל. העצם היותם בארץ אויביהם, היא גורמת להכנעת לבבה מערל, וזה ריצוי העוון. אין כאן פסוק שמתאר תשובה כדבר יזום בלשון של דרישת השם בכל לבבך וכל נפשך. אלא יש כאן פסוקים שמתארים את השבירה שהעם נשבר בגלות, שהיא המכפרת, היא המכניעה עוד. למשל, אני יודע מה, למה הדבר דומה? לאדם ש... אכל משהו לא טוב והמערכת התקלקלה, הוא הולך לרופא, הרופא אומר לו, אתה צריך לצורך העברה, תקופה כזאת וכזאת, לא לכל דבר מסוים שלאנשים אחרים מותר, הוא אולי אפילו נחות, אבל אתה כדי להבריא את מה שנשחה, צריך להפסיק, אתה מפסיק את זה תקופה מסוימת, וחוזר לסקנו, ואז הדברים מסתדרים. העם בשבטו בארץ, לפי מה שמתואר בחוקותיי, חטא, קלקל את החיבור הזה, עצם הפירוד, והשארת הארץ כשלעצמה והעם כשלעצמו בגויים שממת הארץ והגלות של העם הם המכפרת, גלות כמכפרת, הייתי אומר אפילו יותר מזה, גלות כמטהרת את החולאים שדבקו בעם ובארץ. ואז אחרי שנגמרה התקופה שנכתבה לצורך הטיהור, כמו אותו חולה שכבור לוקח לרח ימים להפסיק דבר מסוים, אז ירשו את עבונם והארץ תירת לצפותיה, ואז החיבור מתחיל מחדש. לא כך הוא בדברים. בדברים יש גלות, והגלות, הפרק של הגלות נגמר. כביכול, בלי קצבה, בלי תלות בזמן, בלי כלום. אז מה יהיה? פרק נפרד. הפרק מה אומר? ושבת עד השם אלוהיך, ושמעת בקולו, ואז ישוב השם ויחזיר אותך, ואתה תשוב ושמעת בקול השם. צריך שתשיב אל לבביך בכל הגויים, צריך שתשוב אל השם בכל לבביך. צריך כאן מתוארת גאולה לא כפונקציה של זמן שהעם נמצא בגלות ותיהר את עצמו, אלא כפונקציה של התעוררות העם עם מודעות עצמית, עם פעולה יזומה של תשובה. זה שני סוגי גאולה שונים. ובפרק ד' זה אותו סוג של פרק ל', כי בפרק ל' מדובר על רעיון התשובה שהוא נזכר לראשונה כאן בצורה הזאת. אל תאמרו לי בחוקותיי זה לא רעיון התשובה כמו שיש כאן, בחוקותיי הרעיון הוא קצת שונה. בחוקותיי הרעיון הוא שהגלות כשלעצמה מכפרת והעם נטהר וחוזר. בחוקותיי יש את המושג של כניעה. כניעה זה תוצאה של מצב של לחץ. כניעה זה לא ושבת עד השם אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך. זה כמו ההבדל בין יראה ואהבה אם תרצו. פועל יוצא מזה יכול להיות גם האם אפשר לקצוב זמן לגלות. אם אתה אומר שהגלות עצמה מטהרת ומכפרת את החולאים שדבקו בעם, אפשר לקצוב לה זמן לאור המצב של העם, צריך כך וכך. גלות בית ראשון לפי מילות לבבל 70 שנה יפקוד עליכם, נקבע זמן. גלות בית שני לא נקבע זמן, ואפשר בהחלט לראות את הגאולה של בית שני, זאת אומרת הגאולה של חורבן בית ראשון, יותר במובן של בחוקותיי לעומת הגאולה העתידה, יותר במובן של ספר דברים. זאת אומרת, זה לא מקרה, ולא צריך לעבור על זה לסדר היום, שרעיון התשובה בצורה המפורטת הזאת נזכר לראשונה כאן, מפני שהוא היבט נוסף בצד ההיבט של הגאולה, שהיא לא בדיוק פונקציה של תשובה במובן הרגיל של המילה, אלא פונקציה של טיהור וכפרת תוצאה מהגלות. עכשיו, אפשר כמובן לבוא ולומר שזה סותר, מפני שלכאורה, אם הגלות מכפרת מצד עצמה, אז למה זה תלוי בתשובה? זה תלוי בזה או בזה? אנחנו כבר רגילים שגם היבטים מנוגדים יכולים לסבור זה בצד זה, או על ידי הקצבת זמן לכל אחד, או על ידי ממוצע של שתיהם. אז אתה יכול לומר שההנהגה המעשית תהיה פעם כך ופעם כך, או לומר שהיא ממוצע של שתיהם, אבל לראות את שני ההיבטים, ואם ישאל אדם בשביל מה צריך את התשובה, אם בכל מקרה הגלות מכפרת מצד עצמה, הייתי אומר כך, אינה דומה גאולה שהיא תוצאה של גלות מכפרת לגאולה שהיא תוצאה של תשובה בכל לבבך ובכל נפשך. הרמה היא שונה. כאשר אתה מדבר על גאולה של בחוקותיי, אתה מדבר על גאולה שהיא פונקציה של זמן, של כפרת הגלות, אבל זה, הייתי קורא לזה ברמה של עבודה נראה, זה עדיין לא רמה שבה העם שב אל השם בכל ובכל נפשו, אז הרמה היא לא רמה גבוהה, ואולי גם הגאולה היא ברמה מתאימה, ולכן גם היא לא מונעת גלות עתידית, כמו שבאמת קרה. אבל גאולה בסגנון של פרשת דברים, של ספר דברים, של פרק ד', של פרק ל', היא ברמה אחרת לגמרי, ברמה של חזרה אל השם ביוזמה עצמית, ויכול להיות שזה מביא לרמה גבוהה יותר, שאולי תצמצם במידה ניכרת את אפשרות הגלות מעבר לזה. במשפט, סיכום הייתי אומר, צריך לשים לב לרעיון התשובה שמוזכר כאן לראשונה בצורה מפותחת, ולראות אותו בצורה שונה ממה שיש בחוקותיי, ולא במקרה בחוקותיי הגאולה והגלות הם באותו משפט, כי הגלות היא השלב לגאולה, היא עצמה גורמת לגאולה. בדברים זה לא כך, הגלות היא גלות, התשובה היא תוצאה של, הגאולה היא תוצאה של תשובה, כן. כן, לא רק זה, יש גם בירמיהו תיאורים נוספים, בהושע יש תיאורים נוספים, נכון, יש תיאורים והיבטים נוספים שראוי להמונה להם, ואני לא, גם לא ערוך לזה, וגם לא הייתי רוצה עכשיו לזכור את כל המסלולים האפשרויות של חילול השם, זה אפשרות בהחלט ידועה שמפורטת ביחזקאל. נקודת המוצא שלנו פה הייתה לא נושא הגאולה כנושא בפני עצמו, אלא התיאור של הפסוקים כאן, ואני בסך הכל ביקשתי להדגיש שהם עומדים בהיבט שונה ממה שיש לנו בחוקותיי, כי בכל אופן זה דדום. לא, אני לא שולל בזה את מה שאמרת, שיש גם מסלולים נוספים שאולי לא מפורשים, לא כאן ולא בחוקותיי, כן. אני רמזתי לזה בכך שאמרתי שאולי בחוקותיי זה ברמה נמוכה מאשר אצלנו, ואולי מבחינה היסטורית הגאולה הראשונה של גלות בית ראשון היא מבחינת בחוקותיי והגאולה העתידה מבחינת דברים, ואולי זה קשור לכך שמצוות אהבת השם לא נזכרה לפני פרשת בית חנן בספר דברים, ואהבת את השם אלוהיך, פרשת שמע, ואהבת את השם אלוהיך לא נזכרה כמצווה בתורה לפני כן. יש ויראת מאלוהיך הרבה, יש בעשרת הדיברות לאוהבי ולשומרי מצוותי, ואהבת כמצווה קטגורית אין לפני ספר דברים, ובהחלט ניתן לראות את ספר דברים כמדבר אל העם על עבודת השם ברמה גבוהה יותר במובן זה, לכן גם הגאולה מותנית בתשובה שהיא רמה גבוהה יותר, כאילו יש גאולה ברמה נמוכה, ובספר דברים העם הגיע לדרגה כזאת ונתן לשם לכם לב לדעת בעיניים לראות ובזן לשמוע עד היום הזה, במובן של דרגה גבוהה יותר שפה מתוארת עבודת השם אבל ברמה יותר גבוהה, אולי זו הסיבה, כן.
זה להבינו שם, פרשת האזינו, הרמב"ן בדרכה
הפוך,
שגאולה, גם
התיאור
שם
בפרשת
דברים, יש
שם
תיאור של
גאולה,
משהו
יותר
של חילול השם,
גם הרמב"ן בדרך. פרשת האזינו מחזירה אותנו קצת למה שנאמר פה של גאולה שלא מותנית בתשובה, זה נכון, אבל אני לא יכול כרגע להיכנס גם לפרשת האזינו. זה נכון שגם פרשת האזינו קשורה לעניין, והיא מבטאת היבט אחר שהוא לא עולה בקנה אחד עם פרק ד' ופרק ל', אבל נראה לי שפרשת האזינו כולה היא יחידה שעומדת בפני עצמה במובן שזה לא המהלך הרגיל של ספר דברים. המהלך הרגיל של ספר דברים זה פרק ד', פרק ל', זה המהלך הרגיל של ספר. האזינו זה היבט נוסף בתוך ספר דברים, אבל שעומד בפני עצמו כסוקר את כל המהלך מבריאת העולם או משהו כזה, ועד העתיד הרחוק, ואתה צודק שבו יש תיאור של גאולה בלי תשובה, זה נכון. אבל יש בו עוד כמה דברים שאנחנו לא היינו רגילים אליהם, אני יכול להזכיר אותם כרגע, אבל זה יסיט אותנו ממש מהעניין שלנו. אני רק אולי אזכיר פרט אחד, נאמר שם, איך מתוארת בחירת עם ישראל שם, בפרשת האזינו? כן, תקרא רק תצטט לנו את הפסוק. איך לפני זה? נתאר את זה באמת הנקודה העיקרית, אבל איך לפני זה? שחלק השם עמו, יעקב חבל נחלתו, ויד אחרי זה, ימצאהו בארץ מדבר ובתו אלה לשמעון. איפה המפגש שבין הקדוש ברוך הוא ועם ישראל לפי שירת האזינו? בארץ מדבר. זה לא בדיוק כמו שאנחנו רגילים. אנחנו רגילים שהמפגש הראשון הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, כי העם היה ביציאת מצרים. איפה יציאת מצרים שם? הפרשים הרגישו בזה וניסו לפרש את המילה נתנאהו במובנים שונים, אבל פשטות הלשון שמתארים את המפגש בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל במדבר. אז זה גם כן חריג, חריג גם בספר דברים, גם בספרים אחרים. פרשת האזינו יש בה כמה חריגים, זאת אומרת היא משקיפה על יחסי ישראל והקדוש ברוך הוא, על תולדות העם, על גאולת העם, במבט שונה לגמרי ממה שיש בכלל הספר, ולכן לא הייתי מקיש ממנו על מקומות אחרים, אבל זה רק במאמר מוסגר. טוב, זה כל זה היה רק הערה משלימה, ואנחנו צריכים לחזור אל הנושא שלנו שעצרנו בו באמצע. אני אזכיר מה ראינו בינתיים. אנחנו בפסקה, אולי אני אצל את הזנות לעוד משפט אחד בכל זאת, לא יודע אם הזכרתי אותו, למד א', כי אין רחום השם אליך, לא יפיך ולא ישחיתך, זה עדיין שייך לפסקה הקודמת, אבל לא יודע אם הזכרתי שפסוק למד א' עומד כנגד פסוק כ"ד, כי השם אלוהיך יש אוכלה ואל קנה, לעומת, כי אין רחום השם אלוהיך. שני תארים מנוגדים לחלוטין, אש אוכלה לעומת אל רחום, אל קנה לעומת אל רחום. ובכוונה משה מתאר את התגלות הקדוש ברוך הוא בתארים מנוגדים, הוא גם אל קנה וגם אל רחום. אל קנה במובן זה שלא יוותר על הגלות, אל רחום במובן זה שמכל גלות תבוא בסוף, מובטחת בסוף גאולה. אז אם רוצים משפט או תארים שמשלבים את הגלות והגאולה, אפשר להשתמש במונח אל קנה ואל רחום, שהם נאמרים זה בצד זה, ומשה לא רואה בהם סתירה. אל קנה מבטא את הגלות בעקבות החטא, בעקבות כל חטא, אל רחום מבטא את הגאולה בעקבות כל גלות, וזה ממש עומד זה מול זה כשני כתבים שמשלימים זה. טוב, הפסקה שעסקנו הפעם שעברה הייתה מלמד ב' ואילך, כי שאלנה לימים ראשונים. אמרנו כך, שבלמד ב' ישנה פסיכה, שאלנה לימים ראשונים אשר היו לפניך, ימין היום אשר ברא אלוהים אדם על הארץ, ומקצה השמיים וקצה השמיים, ונהיה כדבר הגדול הזה, לא נשמע כמוהו. לא עמדנו על הביטוי ימים ראשונים, אולי זו הזדמנות לפרש מבחינה מילולית. מה פירוש ימים ראשונים מבחינה מילולית? האם הכוונה ההתחלה של הבריאה, זה הכוונה ימים ראשונים? ראשון במובן, כמו שאומרים היום, ראשון שאין לפניו כלום? יכול להיות שכך אתם מתרשמים, אבל אני רוצה להעלות את האפשרות שאני נוטה אליה, שאני חושב שניתן להוכיח אותה, שימים ראשונים אין הכוונה, כמו שאומרים היום, הראשון שלא היה לפניו כלום, אלא ראשונים במובן של מה שקודם לזמן שלנו. ראשון במובן של קודם, כמו למשל אחרון. מה זה אחרון במקרא? אחרון זה לא סופי, אלא אחרון זה מה שיבוא אחר כך. אחרי אחרון יכול להיות עוד דבר אחריו, כמו אם לא שמור לכל האות הראשון, אמרו לכל האות האחרון, אם לא ישבו לשני האותות האלה, תעשה עוד עוד. ואת לאב ילדי האחרונים, ואת רחל ואת יוסף, אחרונים. אז מה זה האחרונים שבא לפני האחרונים? זה אחרי השפחות. השפחות זה עליין ראשונה, לאב ילדי האחרונים, הכוונה אחריהם, ואחר ויוסף אחריהם. לא אחרונים במובן של סופי. ואולי זה ההזדמנות לומר שגם פסוק למד, בצל לך ומצורך את הדברים האלה באחרית הימים, על פי הפשט, אין הכוונה בסוף הימים, אלא בימים שעבור אחר כך. כמו יקבצו, אמר חבר יעקב לבנה, ושאר יקרא אתכם באחרית הימים על פי הפשט, לא בהכרח בסוף כל העולם, אלא בימים המאוחרים שיבואו אחרינו. אותו דבר ימים ראשונים, זה הבן זוג של אחרית הימים, ימים ראשונים, אין הכוונה של תחילת הבריאה דווקא, שהיו לפנינו. אחר כך הוא אומר, ימים ראשונים אשר היו לפניך, הנה אשר היו לפניך, הכוונה ימים קודמים, קודמים לזמן הזה. אחרי זה הוא אומר, למין היום אשר ברא אלוהים. זה לא שהימים הראשונים הם הימים אשר ברא אלוהים, אלא למין היום, זאת אומרת, תלך לימים הראשונים, כוונה ימים קודמים, עד מתי אני אלך לימים קודמים? עד היום אשר ברא אלוהים, זאת אומרת, כל התקופה, מרגע הזה, תלך אחורה, עד זמן הבריאה. כי שאלנה לימים ראשונים, כוונה לימים קודמים, מרגע הזה, עד הבריאה. וזה פירוש הכרחי, כי אם נפרש ימים ראשונים, במובן של ימי הבריאה, אז מה אומר משה? תשאל על הימים ההם ותראה שלא נהיה כדבר הזה, ואולי אחריהם כן נהיה. הלא משה רוצה לשלול את המאורעות שהוא יציין אחרי זה כמאורעות שלא הראו בכלל מאז שנברא העולם ועד היום. הוא רוצה לחסות את כל התקופה, איפה הוא מחסה אותה? על פי הפירוש שאמרנו, הוא מחסה אותה ימים ראשונים, הכוונה ימים קודמים לזמן הזה, למין היום אשר ברא השם, ועד הוא מושך את זה לאורך כל התקופה עד יום הבריאה. אני מקווה שהבנתם את הביטול ואת הפירוש שרציתי לומר כאן, אולי זה פשוט, אבל כל אופן רציתי להבהיר את זה. ולמקצה השמיים הסברתי את זה, ואז באים פה שני מאורעות שניסו להסביר אותם ועוד לא השלמנו את העניין. מאורע הראשון זה מעמד הר סיני. אז פעם אמרת אליי לבין תוכן ששמעת את הדבר יחד? מורה השני זה יציאת מצרים, מורה ניסה אלוהים, אתה רואית על הדף כי השם האלוהים נראה מלבדו. זה המסקנה. של ההקדמה בפסוק למבית, שני מאורעות ולמדים ולמדלת, מסקנה ולמדים. וראינו. אחר כך ראינו שהפסקה חוזרת על עצמה, אתם זוכרים? למדבד מקביל ללמד ג' מעמד הר סיני. למדיין למד חט מקביל ללמד ד' יציאת מצרים. למד ת' וידעת למה שאותי לבביך מקביל למה? ולמד ה' זה המסקנה. ושאלנו מה פשר הכפילות הזאת. אבל לפני שנגיע לכפילות, אני חושב שצריך קודם כל להבין את הפסקה הראשונה. מה מבקש משה להוכיח וכיצד הוא מצליח להוכיח באמצעות שני המאורעות הללו? אז בוא נראה שוב את ההוכחה. אתה הועת לדעת פסוק למלאה, כי השם הוא האלוהים, אין עוד מלבדו. ואני שואל אתכם, מה מוכיח שהשם הוא האלוהים? המאורע הראשון שנזכר, המאורע השני, שניהם יחד, כל אחד לחוד, מה מביא למסקנה שהשם הוא האלוהים לפי דעתכם? פסוק למד ג' או פסוק למד ד' או שניהם יחד? לכאורה צריך להיות שניהם יחד כשניהם נזכרים, אבל מצד התוכן של המאורע, מה לפי דעתכם מהווה הוכחה? גם מצד התוכן, גם מצד הלשון. ד' מדוע? קודם כל תסביר באופן חיובי, למה למד ד' כן מוכיח, אחרי זה נראה את למד ג', למה למד ד' כן מוכיח? אבל בצורה קצת יותר מפורט, הניסה אלוהים לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי וכו' וכו', ככל אשר עשה לכם השם אלוהיכם, מה עומד כנגד מה? הניסה אלוהים כנגד עשה השם אלוהיכם, שום אלוהים לא עשה מה שעשה לכם השם אלוהיכם. האם אפשר היה לכתוב בסוף פסוק ל"ד ככל אשר עשה לכם אלוהים בלי השם? בלי הרכבה, כי אי אפשר. מדוע? כי רוצים להעמיד את השם אלוהיכם מול אלוהים. הניסה אלוהים כלשהו לעשות את מה שעשה השם אלוהיכם, שישרנו את זה כבר פעם שעברה, נכון? לפי זה המילה אלוהים מתחילת הפסוק זה קודש או חול? חול. מי מסביר כך? קראנו את זה? מהפרשים? אם אתם מעיינים בפרשים ואני אומר לכם כעת, או תסתכלו אחר כך, מי שמסביר כך זה לא אחר מאשר רש"י. רש"י כותב, או הניסה אלוהים, הכי עשה ניסים שום אלוה. לרש"י מפרש אלוהים במובן של חול, אבן עזרא חולק עליו, אומר חלילה חלילה, אומר אבן עזרא, יש אומרים שהוא לשון חול, וחלילה חלילה רק לשון קדושה. פשט הפסוק הוא כמו רש"י, לא כמו אבן עזרא. האם איזשהו אל ניסה לעשות כמו שעשה השם אלוהיכם? ומכאן המסקנה, אתה רואה את הידעת כי השם הוא האלוהים. כיוון ששום אלוהים לא עשה מה שהשם אלוהיכם עשה, סימן שהשם הוא האלוהים. אז המדלג מוכיח יפה מאוד את מה שאנחנו מבקשים להוכיח. עוד רגע, ועוד נזכיר כיצד זה מוכיח בצורה יותר מפורטת, לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי. למה הדגשה על גוי מקרב גוי? במה זה משרת את ההוכחה שהשם הוא האלוהים? אז מה אם השם לקח לו גוי מקרב גוי? זה אומר שמה? שלצורך לקיחת גוי מקרב גוי צריך להתגבר
על הגוי
שבקרבו נמצא הגוי האחר. זאת אומרת שליטה של הקדוש ברוך הוא לא רק על העם שאותו הוא לוקח, כי זה עדיין לא מוכיח שהשם הוא אלוהים, כי התפיסה היא הרי שלכל העם יש את האל שלו, אז ברור שכל העם, כל אל לוקח לו את עמו. אז מה מוכיח שהשם הוא האלוהים, אלא מלבדו? שלקח לו גוי מקרב גוי, כי יכול להתערב בסדר הרגיל. יש סדר רגיל שלכל אל יש את העם שלו. ברגע שהשם לוקח גוי מקרב גוי, הוא מלמד על יכולתו העדיפה על פני אלוהי העמים, וכמובן התוספת במסעות, באותות, מופתים, מלחמה וחזקה, כל זה מוכיח שהשם הוא האלוהים. זה לגבי פסוק למד ד'. מה רצית להעיר מקודם?
כן, יכול להיות שהתוכה הזה נמצא גם בפסוק למד ג', שגם בפסוק למד ג', הניסה אלוהים, זה יכול
להיות... אבל לא כתוב הניסה אלוהים. אז אני שואל, עכשיו בוא נציג את זה מטעים כשאלה, מה מוכיח למד ג' בעצם? האם למד ג' מוכיח שהשם הוא האלוהים? ושאלנו את זה הפעם שעברה, אני חושב, בסוף השיעור הקודם. איך למד ג' מוכיח שאתה התחלת להגיד, ואני אשמע בעת, איך אתה חושב שהוא מוכיח את זה? מה משה אומר? אז שם העם כאלוהים? לא. אז מה? אז העם לא שמע כל אלוהים, מה זה אומר? שהשם הוא האלוהים? איך זה אומר?
זה לא נקרא בפתיחה שהוא נמצא.
אז זה מוכיח שהשם הוא האלוהים או מוכיח שהוא נמצא? ביחד עם מה? זאת אומרת, מה? בוא נשאל בצורה כזאת, מה הייתה חצרה או הוכחה אם למד ג' נפח את זה כך, למד ג' יכול להיות הוכחה בלי למד ד'? האם למד ג' יכול לבדו להוכיח שהשם הוא אלוהים? לא יכול. מה הוא מוכיח? האם למד ד' יכול בלי למד ג'? לכאורה כן, השם עשה מה שלא עשה שום אלוה. זה מה שאני מנסה להבין, למה צריך להוסיף את המד ג' אם למד ד' יכול להיות לבד? מה אתה מתכוון לבד?
ביחי או בלי ביחי?
מה אתה חושב?
אם את מתרגש על זה...
ד' לא יכול להישאר לבד, אחי, איך אומר רש"י, הניסה, אחי עשה ניסים שום אלוה לבוא לקחת לו כמו שהשם עשה לכם, סימן שהשם הוא אלוהים, מה חסר? זה פשוט ננסו להגדיר את זה, אני מבין שאתם חשים את זה, אבל נדמה לי שבכל אופן כדאי להגדיר את זה בניסוח, כן?
אולי ייחודיות עם ישראל, אבל אנחנו יודעים שהקדוש
ברוך הוא דואג לנו, אבל לשמוע ולחיות, השאלה אם זה ביטוי לדאגה, אז שם הרב כל אלוהים כמוה ויחי זה ביטוי לדאגה, אני לא יודע מה בטוח.
ניצוי לכך שאף פעם אחר לא הצליח לעמוד במה שאתם עמדתם.
ולכן מה?
ולכן זה מראה
את הייחודיות
של
עם
ישראל, דווקא
הקדוש ברוך הוא. השאלה האם המטרה להוכיח את ייחודיות עם ישראל, יש כאלה שאומרים כך, זה יכול להיות שזה נכון. המסקנה לא אומרת את זה, המסקנה אומרת, אתה עומד על הדעת כי השם הוא האלוהים. אין עוד מלבדו, הייחודיות של השם, לא של העם. אז לכאורה לא על העם אנחנו מדברים, אלא על השם, כן? יכול להיות גודלו בלי קיומו?
לא,
לא, אבל תקטין את דבריך, אני מסכים איתך.
אפשר להגדיר את פסוק ל"ד כתופעות שלא תופעות אלוהים.
בדיוק, זאת אומרת, יש בכל זאת בעיה בל"ד. מה אומר ל"ד? או הניסה אלוהים לבוא לקחת לגוי מקרב גוי, ככל אשר עשה לכם השם אלוהיכם במצרים לעיניך. הבעיה היא שביציאת מצרים, העם גם ראה תופעה יוצאת דופן שהוא יצא באיזשהו כוח, אבל לא הייתה לו שום חוויית התגלות ישירה עם אותו כוח כדי שהוא יוגדר להם כהשם אלוהיהם. איפה לראשונה הוא הוגדר לעם שהשם הוא אלוהיהם? בדיבור ישיר. אנוכי... מה?
זה
שלוש דקות שחורות
מושגת
לה. לא, אבל אין כאן... לא אותו דבר. זה תופעה שבעקיפין מידע על כוח מסוים. אבל העם לא היה...
נכון שמתחיל אותו.
לא מספיק, אני אגיד לך גם למה לא מספיק, כמו שנאמר פה מקודם, לא מספיק מפני, איך אומרים חכמים במדרש, אמרו ישראל למשה, כשמשה בא ומסר להם כל מיני דברים, הקדוש ברוך הוא אמרו לו, רצוננו לראות את מלכם. כלומר, אין תחליף לחוויה הישירה. דברים עקיפים לא מספיקים, הדבר הזה מוכיח שיש כוח, יש כוח, אבל מה היחס שלו אליי? הדבר היחידי שמלמד על היחס הישיר בין העם לאלוקיו זה התגלות ישירה. אנוכי השם אלוקיך נאמר רק משעת, היא לא יכולה גם להיאמר בגוף ראשון אם אין התגלות ישירה אל העם. זאת אומרת שפסוק ל"ד לכן מוכיח שהשם הוא אלוהים אלוהים לבדו, אבל חסר לו הבסיס של מה שנקרא פה קיומו או קיומו ביחס לעם. מה שמלמד פסוק ל"ג, כך אני מבין את זה, אני מתאר לעצמי שמה להבין את זה גם בצורות אחרות, אז שם העם כאילו רואים מדבר בתוך הלב, יש ששמעת אתה ויחי, למה יש דגש פה על ויחי? כי אולי מישהו שמע, אבל לא חי, אז הוא לא יכול להעיד על זה. זאת אומרת, אתם האומה היחידה שהייתה לכם התגלות ישירה, ואתם נשארתם בחיים אחר כך, במובן זה שאתם יכולים להעיד על אל שהתגלה לכם. ברגע שיש את הדבר הזה, אז שייך להוכיח שאותו אל שהתגלה לכם, השם הוא האלוקים. קודם כל, מציאותו, ואחרי זה ייחודו. ייחודו בלי מציאותו זה דבר חסר. אז אמנם אתם יכולים לבוא ולהגיד לי, רגע, אבל הסדר היה הפוך, הלא יצאה מצרים הייתה לפני מעמד הר סיני. זה נכון, אבל אפשר להסתכל גם על הדברים לא מפריע. זאת אומרת, לאחר שבמעמד הר סיני נאמר לך אנוכי השם אלוקיך, ואתה שמעת בעצמך את הכל ונשארת בחיים, ואתה עכשיו אומה חיה ששמע אנוכי השם אלוקיך, אתה יכול למפריע לשחזר שביציאת מצרים אותו אל שאמר לך חרד אנוכי השם אלוקיך שהוצאתיך מיד מצרים, אין עוד מלבדו, כי עובדה שהוא עשה מה שאחר לא עשה. אבל ייחודיות השם צריכה לבוא על בסיס של מציאותו, ולא מציאותו במובן המופשט, מציאותו במובן החווייתי, מציאותו במובן של התגלותו אליו. אשר על כן משה מקדים ואומר, שום העם לא יכול להעיד על גילוי השם אליו בצורה ישירה, רק אתם. על רקע הזה אפשר להוכיח את ייחודיותו. לפי הניסוח הזה אין כאן שתי הוכחות סכולות. ההוכחה העיקרית היא למד ד', למד ג', לפי הפירוש הזה, ואני מסכים שאפשר לראות את זה גם בצורה אחרת, אבל לפי הפירוש הזה שאני מציע כאן, עוד רגע, למד ג' היא רק הקדמה להוכחה שיש בלמד ד', ורק כדי קצת לבסס את הדברים, לא הוכחה ממש, תעיינו בבקשה בפרק ה', שם חוזר הרעיון הזה, אבל בסגנון ובניסוח קצת שונה. פסוק י"ט, את הדברים האלה דיבר השם לכל קרחם בעם מתוך האש, אנו מערפל כל גדול ולאסף, ויכתרם אשר רוחות אבנים וישם אליי, ויהי כשומרכם את הכל מתוך החושך והר בוער באש, ותקראו מלא כל שש שפתיכם ותגניכם, ותאמרו הנראנו השם אלוהינו את כבודו ואת גדולו ואת כבודו שמענו מתוך האש. היום הזה ראינו כי ידבר אלוהים את האדם וחי. היום הזה ראינו כי ידבר אלוהים את האדם וחי. ועתה למה נמות? כי תאכלנו האש הגדולה הזאת, ושוב אנחנו נשמוע את כל השם אלוהינו עוד למדנו, כי מכל בשר אשר שמע כל אלוהים חיים, ידבר את האש אלוהינו ויחיה. העם שואל את אותה שאלה בכיוון ההפוך. כיוון שלא קרה כדבר הזה, לכן לא רוצים להמשיך לשמוע, אבל את המטרה כבר, זאת אומרת, העם מבין שהייתה מטרה להראות לעם שהקדוש ברוך הוא מתגלה עליהם. אז הם אומרים, היום הזה ראינו, בסדר, למדנו את הלקח, וכיוון שאין לזה תקדים חוששים שמכאן לאילך, אם המטרה כבר מושגה, אז הם לא יחזיקו בזה יותר מעמד. אבל המטרה היא עצם החוויית ההתגלות, שהעם יעיד על קיומו של אלוהיו בצורה ישירה, ואז יש מקום לדבר על ייחודיותו, כי ייחודיותו בלי הבסיס של התגלותו זה כנראה דבר שהוא קצת חסר. אולי משפט אחרון אני אוסיף כאן, לא בטוח, אבל רק, לא, גם לא קשור כל כך למה שאמרנו, ובכל זאת אני לא אמנע מלומר אותו. חוויית ההתגלות בדרך כלל, לפי התפיסה הרגילה, מובילה למוות. מות נמות כי אלוהים ראינו. ופה מה נאמר? שם העם כל אלוהים מדברים כאלה שמעת אתה ויחי, זאת אומרת חוויית ההתגלות אצל הקדוש ברוך הוא לא נועדה למיתה, אלא נועדה לחיים. במילים אחרות, אילו חוויית ההתגלות הייתה מביאה למיתה, היא לא הייתה מתבצע. זאת אומרת, הקדוש, השיא והשאיפה איננה להגיע לחוויית התגלות ולמות, אלא לעבוד את השם מתוך חיים. ולכן הקדוש ברוך הוא, אם היה צריך לגלות את כבודו לעם, עשה את זה בצורה כזאת שהעם לא יסיים את חייו במיתה בשיא, כי זה לא השיא. השיא הוא להישאר בחיים, אבל זה כבר יותר נשמע כאיזושהי דרשה. לגופו של עניין, נדמה לי, בפסוק למד ג' הוא לא הוכחה לאתה עומדת לדעת כי השם הוא אלוהים, אלא בסיס להוכחה, בסיס במובן של חוויית ההתגלות. כן, רציתי לומר.
רק
זה, בעצם, שפסוק
למד ג' מתחיל שעומד בפני עצמו, אתה גם משמש כהוכחה.
אז מה תפקידו?
אני חושב שהמטרה היא לא להוכיח את עצם קיום השם, אבל יש פה איזה רצף שבא לתאר את עצם קיום השם, שבא לנחות שעצם הזיקה והיחד בינם ישראל לקדוש ברוך הוא. כי האלף הפסוקים הראשונים מדברים, כי שאר מהנאים ראשונים אשר היו לפניך מיום השם רע, אין אף פעם שאין לו קשר עם הקדוש ברוך הוא. דווקא הפסוקים שהרב קרא בפרק ו' מדברים על עצם החיים, לא כאמצעי לדבר אחר שרוצה להוכיח שיש פה איזשהו מעמד, שהקדוש ברוך הוא קיים, אלא החוויה בפני עצמה, עצם ההתגלות והקרבה והמצב שעם ישראל יכול לחוות את השם ולא למות, אין בעצם בפני עצמם, לא כאמצעי למשהו.
זה יכול להיות, אבל השאלה היא, למדהי אומר אתה רואית על הדעת, ואני מבנה שאתה תסתם...
למדהי זה המשך של למד דלת, למדהי אני לומד כמשך של למד בית.
הרושם שלי לפחות הוא שיש כאן פסקה סגורה, סגורה במובן של למד ב' שאלנו לימים ראשונים עובדות ומסקנה. הרושם שלי אומר שהעובדות שהובאו נחוצות למסקנה, ולא עובדה אחת קטן ועובדה אחת למסקנה, כי יש כאן מבנה סגור של שאלנה, עובדות ומסקנה. זה מבנה שלדעתי ההיגיון שבו אומר שרוצים להוכיח דבר מסוים, יש פתיחה, יש את ההוכחה, יש את המסקנה. אם המד ג' לא משרת את ההוכחה, אני מסופק אם הוא היה נכנס במבנה כזה. אני מסופק מאוד, נכון שבהי הוא אומר אפשר עצמו, אבל שם הוא לא חלק מאיזושהי הוכחה. מה שרציתי ללמוד ממנו זה שיש עניין להודיע לאדם שידבר אלוהים עם האדם בחי, כערב בפני עצמו. אבל פה הוא משולב כחלק מן ההוכחה, לכן ניסיתי לקשור במה הוא משרת את ההוכחה. להגיד שהוא לא משרת את ההוכחה בשום צורה שהיא, אלא כרגע בפני עצמו, נדמה לי שזה פשוט לא מסתדר עם המבנה, ככה הראשון שלי, כן.
אם
נמשיך
את הדבר
של אופיר,
אז צריך להגיד שהמסקנה היא שלא יכולת שבעזרת עם ישראל תראו לו שאלוקים הוא...
יכול להיות. יש גם אפשרות לומר שיש גם דגש על אתה, אתה ולא מישהו אחר.
והאימות של
המפלל,
שדווקא הוא
הכי כולו שם. כן, ובכל זאת, גם אם אני אלך בכיוון הזה, המשפט הוא משפט אחד. אתה הוראת לדעת כי השם האלוהים. זאת אומרת, בכל מקרה זה לא שני דברים שכל אחד עומד בפני עצמו. זה שני דברים שהם קשורים אליה. אני לא כל כך בטוח שזה נכון, אני לא רואה את זה כך. אני לא רואה את הדגש על אתה, אלא אתה הוראת לדעת כי השם האלוהים. אבל גם אם נראה את זה כך, נראה לי שבכל זאת צריך לקשור את שני הדברים יחד, כי המשפט הוא משפט אחד, הוא לא שני דברים. ולכן אני לא ראיתי מקבל את הפירוש של המד ג' זה דבר שיכול לעמוד לפני עצמו, אבל קשה להוכיח את הדברים הללו. אני אמרתי מראש שזה אפשר לראות את זה אחרת, ניסיתי להסביר למה אני רואה את זה כך, כן. רגע, עוד לא הגענו לחלק השני, אנחנו בינתיים לחלק הראשון, תכף נגיע לחלק השני, ננסה להסביר אותו, יש לנו בעיה למה צריך אותו בכלל, אז אם נצליח להסביר למה צריך את הפסקה השנייה, אני מקווה שנספיק, אין לנו הרבה זמן, אבל אני מקווה שנפתור גם את הבעיה שאתה אלף, אתה רצית להעיר. טוב, אז אני בכל זאת רוצה להתקדם. אתה הוראת לדעת כי השם הוא אלוהים מאוד מלבדו. עכשיו הפסקה השנייה, וכבר דיברנו על היחס בשיעור הקודם בראשי פרקים, ואני רוצה איכשהו לרכז את הדברים שנאמרו וקצת לקצר בדיון כדי להספיק בכל אופן לתת איזושהי תמונה, אם תרצו הפעם הבאה נחזור ונפתח אותה. העירו בו פעם שעברה בצדק שההבדל העיקרי הוא שבלמד ה' זה ציון עובדה, אתה הוראת לדעת, הוכחנו לך, בעוד שם לבטא זה לא ציון עובדה, אלא זוהי דרישה. וידעת היום, והשבותה זה ציווי, זה דרישה. ומה היחס בין למדהי לבין למתת? אם זוהי עובדה, אז למה זוהי דרישה? הייתי אומר כך, אתה צריך להפנים את המסקנה. העובדות הוכיחו משהו, אבל ההוכחה הזאת זה לא איזשהו דבר מופשט, זה דבר שאתה צריך לתת את דעתך עליו, להפנים אותו, להיות מודר לו כל הזמן, ויותר מזה להיות מודר להשלכות שלו. אולי אני ארחיב קצת את הדיבור בנקודה הזאת. הפסקה הראשונה, לפחות לפי סיומה למדהי, עוסקת יותר במישור העיוני תיאורטי. שתי עובדות, שאיך שלא נסביר אותן, מובילות למסקנה עיונית שהשם הוא האלוהים. עכשיו זה אפשר ללמוד גם באקדמיה, גם בפילוסופיה מופשטת מכל מסקנות מעשיות. בסדר, השם הוא האלוהים, כמו איזה תרגיל אינטלקטואלי ועכשבתי. פסוק המתת הופך את זה ממסקנה עיונית לדרישה מעשית. זה לא מספיק שהוכחנו. זה צריך להפוך להיות חלק מחווייתך וידעתה כציווי מכאן ואילך, זה בזמנו אין לך, זה יותר לא יחזור על עצמו. וכיוון זה לא יחזור על עצמו, אז אתה צריך להפנים את זה, ויש ציווי קטגורי לדעת ולהשיב אל רבך כי השם הוא האלוהים, ואז המעבר ושמרת את חוקותיו ומצוותיו. פסוק מ' הוא תוצאה ישירה מלמתת. זה לא מסקנה עיונית גרידה, זו מסקנה קיומית. אתה צריך להפנים ולדעת שהשם הם כדי לשמור את מצוותיו. השאלה היא האם אנחנו יכולים על רקע זה להסביר גם את הכפילות בין למד ד' למד ג' למד ד' לבין למד ו' עד למד ח'. עכשיו תשימו לב להבדל, לא יודע למה לא הוספתם את הפעם שעברה, יכול להיות שכוונתם אליו, למד ג' למד ד' מנוסח כשאלות רטוריות, בעוד שלמד ו' למד ז' כמשפטי חיווי. לא אשם העם והיחיד, הניסה אלוהים לבוא, אלא כתראו מה שקרה, מן השמיים ישמעך את קולו ויוצאך בפניו, כתראו עובדה, זה דבר אחד. אז אפשר כבר לומר שמתי אני משתמש בשאלות רטוריות, שאני אני רוצה להוכיח משהו. האם קרה כדבר הזה? לא, סימן מה שהיה להוכיח. אבל אני לא שואל האם קרה עכשיו כדבר הזה. עכשיו אני אומר, מתאר את העובדה כעובדה. בשביל מה? כאן בא ההבדל נוסף שראוי לשים לב אליו. כן? זה לא המקביש שלי אסריקה, מה המקביש שלי אסריקה? מה התפקיד של המילה לי אסריקה מבחינת תחבירית במשפט? מבחינת שמיים ישבעך את קולו לי אסריקה, מה זה לי אסריקה? זה תיאור המטרה. זה התחבירית והמוסר עקיף, אבל זה המטרה. איפה המטרה של יציאת מצרים? ביציאך לפניו וכוחו הגדול ממצרים להוריש, למה פה עלה לי באותו תפקיד, לי אסריקה הוריד גויים גדולים לעשות לך מפניך להביאך את ידך את ארצה. כלומר, כאן מתוארות אותן עובדות של מעמד הר סיני ושל יציאת מצרים, אבל לא כעובדות שבאות להוכיח מבחינה עיונית את ייחודיותו של הקדוש ברוך הוא, ייחודו של הקדוש ברוך הוא, אלא כמאורעות שנזכרים לצורך תכלית. למה ישמיע חי את קולו? יפרק. למה הוציאך בכוחו הגדול? להביאך את ידך את ארצה נחלה כל יום הזה. מה זה אומר? זה אומר שיש תכלית לפעולות ואתה צריך להתאים את עצמך לתכלית. כלומר, אתה צריך לחבר את המתקנה העיונית עם המתקנה המעשית. כיוון שהשם הוא האלוהים וכיוון שהיו לפעולות הללו שהוכיחו שהשם הוא האלוהים מטרה מסוימת, אתה צריך להתאים את המתקנה הזאת להתנהגות שתתאים למתקנה הזאת כמתקנה מעשית. ושמרת את חוקה ואת מצוותיו, אשר עושים אותך היום, למען ייטב לך ובניך אחריך, ולמען תאריך ימים על האדמה אשר ה' אלוהיך נותנך כל הימים. הפסוק הזה על ידך לתת לך את דעתם נחלה כיום הזה. אבל כדי להאריך ימים או להיות כל הימים, צריך לשמור את חוקה ואת מצוותיו לפני שה' הוא האלוהים. זאת אומרת, כל הפסקה הזאת כולה בנויה בצורה כזאת, שחלקה הראשון מוכיח בצורה עיונית את ייחודו של הקדוש ברוך הוא. הפסקה שאחריה חוזרת על אותם טיעונים, אבל לא כהוכחה עיונית, אלא כדי לומר שהייתה תכלית, ליאסריקה, ותכף נסביר גם מה זה ליאסריקה, להביא אחת את החיית ארצה, וכיוון שעכשיו אתה צריך לתת אל לבך שהשם אלוהים, ממילא יש לו דרישה שאתה צריך למלא אותה, שהיא קשורה למטרות של מעמד הסיני ויציאת מצרים. עכשיו רק נוסיף שני פרקים כדי להשלים את הרעיון ונשתדל להשלים את העניין בזה. מה זה ליאסריקה? מן השמיים ישבעך את קולו ליאסריקה. מה זה ליאסריקה? באיזה מובן ליאסריקה? ליאסריקה זה מובן של איסורים. מה זה קשור לכאן? מה באמת הייתה המטרה? מן השמיים ישבעך את קולו בשביל מה? ליאסריקה זה במשמעות של חינוך. מניין לך? אז אולי נביא פסוק קרוב, מה שנזכר כאן, במקום ללכת למקום רחוק, כי בדרך כלל עדיף להביא ראיה מסגנון לשון בהקשר שכבר אנחנו מדברים. בפרק ח', פסוק ה', וידעתיים לבביך, כי כאשר ייצר איש את בנו, השם אלוהיך מייצרת כאן. על מה מדובר ייצר איש את בנו? ויענך ויראיבך ויאכילך את המן. וייצרקה. מהייסורים. מה זה קשור לאיש את בנו? מתי האיש מייצר את בנו? כמו שאתה אומר, כדי לחנכו. מה החינוך שיש פה? למה נודיעך? כי לא על הלחם לבדו, כי על כל מוצא. זאת אומרת, ייסורים כפשוטו, אבל לא במגמה של עונש, אלא במגמה של חינוך שמוביל להתנהגות ראויה. מה יכול להיות פה? מן השמיים ישלחך את קולו ליצרקה. מה החינוך שבא, שתמון כאן? אז אולי נלמד על כך שוב מפרק ה' הפסוקים שקראנו. הקדוש ברוך הוא אומר בפסוק כף ה', לאחר שהעם אמר את מה שאמר, ה' כף ה', ישמע השם כל דבריכם ודברכם אליי, ואומר השם אליי שמעתי כל דברי העם הזה שדיברו אליך, היטיבו אל אשר דיברו, מי ייתן והיה לבבם זה להם, ליראה אותי ולשמוע את כל מצוותיי כל הימים. זאת אומרת, מה הקדוש ברוך הוא למד מדבריהם? שהם באמת הפיקו, הטיבו כל אשר דיברו, הם הפיקו מהמורה את מה שביקשתי שיפיקו. מה זה? מי ייתן ואל לבן זה להם ליראה אותי. כלומר, ליצרקה במובן של להטיל עליך את אימת היראה מפני הקדוש ברוך הוא, המובילה לשמירת המצוות כל הימים. אז מן השמיים ישמעך את קולו להצרק להטיל את אמתו עליך במובן החיובי, כדי שתקבל עליך היום מלכות שמיים. ולכן זה משתלב עם ושמרת את חוקה ומצוותה ושאר נוחים את תוך חיים. זה נקודה אחת. נקודה שנייה שאני מבקש להוסיף היא שפסוק למדבר יש לו עוד פרט שבו הוא שונה מלמד ג' מלבד העובדה שהוא מתואר בצורה של משפט חיווי ולא של הרטור, מלבד העובדה שהוא מתאר את המסקנה והשמה ישמעך את קולו, את המטרה ליסרקה, מה שלא היה לפני כן. זאת אומרת, יש תכלית לדברים הללו ואתה צריך להתאים את עצמך לתכלית ולהתנהג בהתאם לזה. יש עוד נקודה שונה מלמד ג', יש גם את היחד עם שמיים וארץ, נכון מאוד. ולמד ג' השם העם כל אלוהים מדבר מתוך האש, שמיים וארץ לא כתוב פה, מהשמיים ישמעך את קולו ועל הארץ ירחה את אישו. אבל בדרך כלל נוטים להסביר את זה על פי מדרש חז"ל שרש"י מביא אותו בפרשת יתרו. מה נאמר בפרשת יתרו? נאמר, אתם ראיתם כי מן השמיים דיברתי עמכם. מה אומר שם רש"י? תכף נקרא לכם, גם אני לא זוכר את הלשון ממש בעל פה. רש"י כותב, נכון מאוד, איזושהי סתירה. רש"י כותב בפרק כ' פסוק י"ט, כתוב אחד אומר כי מן השמיים דיברתי, וכתוב אחד אומר וירד השם עליו סיני. זה סתירה, האם מן השמיים ומהר סיני? מה הכתוב השלישי והכריע ביניהם? מה הוא? מן השמיים ישבעך את קולו ליסרקה ועל הארץ ערכה את ישועה גדולה, כבודו בשמיים וישור גבורתו על הארץ. זה מהמחילתא. זאת אומרת הפסוק הזה, זה רש"י בשמות כ"ט. זאת אומרת הפסוק הזה בא להכריע בין שתי האפשרויות, בין וירד השם עליו סיני לבין מן השמיים דיברתי עמכם. מן השמיים ישבעך את קולו ליסרקה ועל הארץ ירחה את ישועה גדולה. עכשיו אם אני לא רוצה לדבר בטכניקה של מדרשי ההלכה שבאים לפשט שני פסוקים אלא יותר במובן הרעיוני, אם נלך בכיוון הזה, אני מיד אציע כיוון אחר, אבל אם נלך בכיוון הזה, מה זה בא לומר? זה בא לומר שמצד אחד יש פסוק שרוצה להדגיש את נוכחות שכינה, ומה הוא אומר? וירד השם על הר סיני. אבל נוכחות שכינה יש גם מחיר, אין יתרון בלי חיסרון. מה המחיר? אם אני מדגיש נוכחות שכינה יש חשש של הגשמה. אז בא הפסוק שאומר מן השמיים דיברתי עמכם לומר שאין הגשמה, אבל אם אין הגשמה אז גם אין נוכחות. בא הפסוק הזה בדברים ומה הוא עושה בעצם? הוא מנסה לשלב בין שני ההיבטים, מן השמיים ישמע אחד כולו ליסרקה אבל הארץ אחד ישור גדולה. אז יש נוכחות, אבל נוכחות של אש, לא נוכחות של גילוי פיזי של השכינה. יש כאן לא פשרה במובן הרגיל, יש כאן פשרה במובן של שני היבטים ששניהם נכונים ולכל אחד יש יתרון וחיסרון, ולעולם שני ההיבטים הללו עומדים זה מול זה, נוכחות שכינה עם החשש של הגשמה, מופשטות עם החשש שהאדם לא ירגיש את השכינה נוכחת. וכבר אני חושב דיברתי פעם על זה, אבל אין לי הזמן כעת לחזור ולהביא דוגמאות לעניין הזה. יש אגב מאמר יוצא מן הכלל של הרב קוק על היחס בין שני המוקדים הללו, שבו שהוא משתמש בזה כדי לתאר את אישיותו של הרמב״ם, שלפי הניתוח שלו הצליח לאחד את שני המוקדים הללו, וזה נתפס מהמראה הראיה לדמות דיוקנו של הרמב״ם ז"ל. שם אולי פעם נקרא קטעים ממנו שהוא מדבר על המתח הזה שבין שני המוקדים, מצד אחד הרצון לתאר נוכחות שכינה אבל המחיר של זה זה הגשמה, מצד שני הרצון לדבר על הקדוש ברוך הוא כמופשט, ואז החשש שמא רגשות העבודה יצטננו כי האדם לא רואה מולו שום נוכחות שכינה. אז פה הפסוק הזה יכול להיות שהוא בא ללכד ולאחד את שני הדברים, השמיים ישמעו אחד. אבל אני רוצה לומר כאן נקודה נוספת שלדעתי היא לא פחות חשובה ואולי יותר. פסוק ל"ו לא לחינם מדגיש מן השמיים ישמע אחד ולא להסרק על הארץ אחד ישועה גדולה. זה הכנה לקראת פסוק ל"ט, וידעת היום השבותה לבביך כי השם האלוהים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת. כל מה שמדובר על מסקנה עיונית אז מספיק לומר אתה רואה את הדעת כי השם האלוהים. כאשר מדובר על מסקנה מעשית שמחייבת אותך בקיום מצוות מעשיות בארץ, אתה חייב לדבר על השם הוא האלוהים בשמיים ממעל ולארץ מתחת, ששלטונו פרוס על הכל, וממילא אתה כאחד האנשים שחיים על הארץ חייב לקבל את מרותו. כהכנה לקראת זה הכתוב הדגיש ולמד דבר מן השמיים ישמעך את קולו ועל הארץ ערכה את אישו, ששלטונו של הקדוש ברוך הוא פרוס בשמיים ובארץ, וממילא השם הוא האלוהים, השמיים ממעל לארץ מתחת, אשר על כן ושמרת את חוקיו ומצוותיו, כפועל נגזר מהדברים שנאמרו קודם. הזמן לא מאפשר להמשיך לפתח את זה, אבל למעשה אמרתי את עיקרי הדברים, אני רק אסכם במשפט אחד. היחס בין שתי הפסקאות לדעתי הוא פשוט. הפסקה הראשונה, שהיא העיקר הוכחת ייחודו של הקדוש ברוך הוא, פסקה שנייה משתמשת באותם טיעונים כדי להפוך את המסקנה היהודית למסקנה מערכתית. אדם צריך להשיב אל ליבו את העובדה הזאת כדי לקיים את שמירת המצוות. כל הפסקה הזאת, למד א', סליחה, למד ב', עד מ', היא פסקה סגורה. המילה כי בפסוק למד ב', היא לא נימוק לפסוקים הקודמים, אלא היא נימוק למה שיבוא בהמשך. כיוון שכך קרה, לכן ושמרת את חוקיו ואת מצוותיו, וכל הפסקה הזאת בעצם סוגרת את תפילתו של הפרק. איך התפיל הפרק? ואתה ישראל שמע לחוקים המשפטים? וכו' וכו'. הפרק הזה בעצם סוגר את העניין ומעמיד את קיום החוקים המשפטים על הבסיס העיקרי שלו, וזה ייחודו של השם ושלטונו ביקום כולו, כי מחייב את העם בשמירת המצוות. וזה משה מסתיים בעצם את הנאום הראשון, אני אומר שזה בהחלט סיום נאות בהחלט לנאום הראשון. אולי נוסיף כמה פרטים לפעם הבאה, אבל בעיקרון אני השלמתי שזה את הנאום הראשון.